אלוהים. יפה, אז רגע, בוא נחזור רגע לשאלות שלך, שנייה אחת. אז אתה שואל, למה בהתחלה, בתחילת הפרק כתוב, ויומר דוד, אחי יש עוד בן, או אשר נותר לבית שאול, כן? דוד אומר את זה, ואחר כך בהמשך הוא מכונה המלך, ויומר המלך אליו, אתה ציווה, ובהמשך אתה אומר כתוב, וישלח המלך דוד, ויקחהו מבית מחיר. כן, אז זה יפה. צירוף השמות של דוד, מתי הוא דוד, מתי הוא המלך, ולמה בכל מקום זה ככה. למה ריבוי התארים? או שיקרו כל הזמן דוד, או שיגידו כל הזמן המלך. למה השילוב? דבר שני, שאלת הביטוי המעניין, שכתוב שהוא אומר לו חס, שהוא מתכנן בתכנון. הוא אומר, אני אוסיף, אני אגדיל את השאלה שלך קצת.
אני יכול להגיד.
כן.
הוא אומר גם חסד אלוהים, חסד בעבור. זה קצת קשה, בדרך כלל חסד זה לא בעבור משהו, חסד זה חסד. בעבור זה כבר לא חסד. כן. אז זה גם קצת היה קשה.
כן, יפה. אז קודם כל, הפסוק הראשון אומר, ועשה עמו חסד.
בעבור.
רגע, רגע, קודם כל חסד. כשהוא מדבר עם ציווה, אז הוא אומר, הוא שואל אותו, ועשה עמו חסד אלוהים. כן? מול ציווה, זה מה שהוא אומר. וכשהוא מדבר עם מפיבושת עצמו, ואומר לו, דוד, אל תירא, פסוק זין, כי עשו עשה עמך חסד בעבור יונתן אביך. יעשה עמך חסד. אז למה רק פעם אחת הוא מזכיר חסד אלוהים? זאת אומרת, לעשות חסד בעבור, זה מובן. זה אפילו הייתי אומר, זה חסד של אמת. למה זה חסד של אמת? מה זה המושג חסד של אמת? עם מי שמת. כן, לעשות חסד עם מי שמת, כי אני לא מצפה לגמול. נכון? זה חסד. לא כל חסד הוא חסד של אמת. לא בטוח, בדרך כלל... לא, זה אומר על חיות הפקר. חיות של הפקר. סתם להכין ציפורים. לכן בשבת אולי בגלל זה לא נותנים להם. זה לא שלך, אתה לא מוטל עליך, זה מוקצה. אז אתה רואה שגם חסד עם בעלי חיים, בדרך כלל אנחנו עושים כי זה מוטל עליי, ודאי בשבת. מוטל עליי, זה בשבילי, הוא נותן לי החזר. אנחנו יותר מקבלים מהם מה שנותנים להם, אם חשבון סופי. אם היה יותר, אם חקלאי ייתן לתרנגולות יותר אוכל ממה שהוא קבל את הביצים והתמורה, הוא לא יגדל תרנגולות. אין גמילות חסדים וחקלאות. אלא הוא משקיע, זה השקעה, הוא מקבל יותר. הוא לא אומר תודה.
החיות שאתה לא
מקבל מהם לא... כן, תגיד, זה גם כן חסד. האמת היא, החיות בסופו של דבר, החסד הכי גדול שהם עושות זה שאתה שוחט אותם. אז באמת חסד של אמת, אתה צודק. לא מחזירות לך יותר. נתנו את כולם, את כל כולם. אבל כמובן, למה זה חסד בעבור? זאת אומרת, בעצם הוא אומר לו, אני לא מצפה לך לתמורה. אתה בעצמך לא צריך לתת לי שום דבר. כבר נתת מספיק, אבא שלך. זה נקרא חסד בעבור. בסדר? שזה מזכיר קצת המושג חסד של אמת. למרות... שבהמשך הביטוי המזדקר הזה, חסד אלוהים, וגם שהוא אומר את זה לציווה, למה הוא לא אומר את זה לאחרים? למה לעצמו הוא לא אומר, אני אעשה חסד אלוהים עם צאצאי שאול? או אני אעשה, אומר למפיבושת עצמו, איתך אני אעשה חסד אלוהים. מה? למה זה לא מופיע? דווקא אצל ציווה, אז הוא נזכר פתאום שיש אלוקים, וצריך לעשות חסד אלוקי. שאלה מצוינת, כן? שאלות טובות מאוד, כן.
מה פתאום הוא נזכר פתאום
בשאול? יפה. יפה. קודם כל, באיזה שלב בחייו של דוד זה קרה? אנחנו לא יודעים. אין מוקדם או מאוחר. אבל ברור שהמספר המקראי, גד החוזה או נתן הנביא שכתבו את הספר, היה להם חשוב לשים את זה דווקא פה. מין פרשת ביניים כזאת, ריווח. כבר שדיברנו שבוע שעבר, מי שהיה שבוע שעבר, דיברנו ארוכות על היום שאחרי ההבטחה הגדולה לדוד, שהוא מלך עולם. אתה סוף סוף המלך. זאת אומרת, אתה רוצה לבנות לי בית מקדש? יגיד לך השם, כי בית יבנה לך השם. אתה המלך הנצחי. ואז ראינו את דוד משתולל, ככה במרכאות, נכון? נכנס בפלישתים, נכנס בהמון, במואב, אדום, ארם, כולם שם מתכסחים, מקבלים אל הראש, דיברנו על זה ארוכות, מה מסתבר שקרה שם במזרח התיכון, ורואים שתוך כדי המלחמות האלו הוא אוגר מצבור של כסף וזהב, לרוב נשלל המלחמות, לבית מקדש. זאת אומרת, ברור שזה קורה אחרי. זאת אומרת, אחרי הכרונולוגית, כל המלחמות האלה הם אחרי ההבטחה שהוא יהיה המלך לעתיד ושהוא יבנה בית מקדש, לא הוא אלא בנו. בין אם זה קרה אז, בין אם לאו, זה לא משנה. זאת אומרת, כרגע מדגישים לנו שההתעוררות של דוד לחפש איזה מישהו צאצא מבית שאול, נוגע לזה שהוא מלך עולם. זה מין איזה... אולי זה מה, נשאיר את זה עוד. זה כשאלה. אבל למה דווקא עכשיו הוא יתעורר? אנחנו כבר יודעים שהוא זה אחרי ההבטחה. אנחנו יודעים. או, יפה מאוד. יפה מאוד. אתה כבר מתחיל להוליך אותנו לכיוון הנכון. נדבר על זה עוד בהמשך. כן, עוד הערות, עוד שאלות. מותר גם לנשים לשאול. כן.
אמנם אמרנו, אני מודם במוחר תורה, אני מודם שהוא...
נכון. זה מה שאני אומר, האם זה באמת בין שתי המלחמות, או שאחרי המלחמות, נראה שזה באמת היה במקום הזה. זאת אומרת, אולי, הרי תיארנו שזה הייתה מזה מין מלחמה אחת גדולה, שבו נלחמו נגד מואב ונגד אדום, והוא חזר והלך לארם, והגייס את כל ישראל, והצבא הישראלי איבד שם כוח גדול, 12 אלף נפלו שם בקרב, ו-18 אלף הוא קבר מאדום. מלחמות שלמות. ייתכן ש... ודאי שהמלחמה שבה הם צרים על רבת בני המון היא שלב אחרון, שלב נוסף במלחמה הכללית. אחרי שניקו את כל המזרח התיכון מאויבים, עכשיו הוא מתפנה להתנקם בהמון, שהם היו כנראה אחד הגורמים המעוררים של זה. ראינו שמואב הוא התנקם בהם בגלל מידווה, מה שהם עשו שם, עזרו לארמים לערוב להם. כי בעצם המלחמה הייתה התחילה עם המון. המון הרי ביזו את השליחים של דוד. אז איתם הוא לא סגר את החשבון. אז ברור שיש פה איזה מרווח. וזה גם המרווח אחר של חטא דוד ובת שבע. שנראה אותו בשבועות הבאים. אבל אני אומר, לכן מבחינה כרונולוגית, אני קודם אמרתי, אין מוקדם מאוחר, לא ברור בדיוק מתי זה, אבל יש גם מקום להגיד שזה קורה עכשיו, בדיוק. בתוך כדי המלחמות, יש קצת הפוגה. בכל זאת דוד אוסף כסף לבית מקדש, אז הוא עוסק בעוד דברים. הוא לא רק כל הזמן שקוע במלחמה. אלא, ויש שם תיאור מאוד חזק על, על שלשלת מלחמות שאחת גוררת את השנייה. בסדר? אבל מלחמה כזאת, היא שנה... בסדר? כמו מדינת ישראל של היום, אתה יכול לראות שבין מלחמות למלחמות, ואיך כל שבע שנים יש מלחמה, בערך. אז עושים עוד דברים באמצע, יש עוד דברים. מביאים עולים, בונים, עושים כל מיני פעולות. גם קצת ניסוגים, יש קצת עניינים. זה לא רק המלחמה. זאת אומרת, יש חיים גם אחרי, בתוך כדי. כן. בבקשה.
מחר אומרים שמפיבושת הוא נטל רגליים ובסוף אומרים שהוא פיסח שתי
רגליים. יפה. יפה, יפה. אז קודם כל בעצם העניין. איך שציווה, בעצם איך אנחנו יודעים בכלל שהוא פיסח רגליים, יודעים את זה גם מפסוקים קודמים. בסוף ספר שמואל א', אם נעקוב אחרי הנכות של מפיבושת, כן? אני רואה שאתה רוצה לעבוד בביטוח לאומי. לבדוק אחוזי נכות. בטח מרמים פה, אתה אומר. זה הגדרות... לא, אני אומר את זה בשעשוע, לא? בשמואל א' כתוב, כשהם נסים, נסים... כן. תסתכלו בפרק למד א'. למד א'? לא, שנייה. כן, איפה זה? צריך בשמואל ב', סליחה. תכף נראה. עוד שנייה. פרק ד'. כן, פרק ד', נכון? הוא ליונתן, פרק ד', פסוק ד'. וגם פה זו תעלומה מאוד מעניינת. למה נתקע פתאום אדון מפיבושת? איך, למה הוא מוזכר פה? ההזכור הראשון שלו, שאנחנו בכלל יודעים שליונתן יש בן, שהוא היה ילד קטן, בזמן שאבא שלו נפל בקרב, כתוב שם כך, וישמע בן שאול, הכוונה לאיש בושת, בן שאול, כי מת אבנר בחברון, וירפו ידיו וכל ישראל נבהלו. ושני אנשים שרי גדודים היו, בן שאול, שם האחד בענה ושם השני רחב, וזה למדנו לפני כמה חודשים, חצי שנה בטח. ובן רימון, בני רימון הבארותי, מבני בנימין, כי גם בארות תחשב לעל בנימין. ויברחו הבארותים גיטיימה, והיו שם גרים עד היום הזה. וליהונתן בן שאול, בן אחר רגליים, בן 5 שנים היה, בבוא שמועת שאול ויונתן מישראל, ותישאהו אומנתו, ותנוס צבאי וחופזה לנוס ויפול ויפסח, ושמו מפיבושת. כן, אז פה כתוב שהוא פיסח. בסדר? מה? מה הבעיה? יפה מאוד, יפה מאוד. כן, הנה יש לך את שניהם גם פה. יפה, שמו לב. תסגר בתחילת הפסוק, וליונתן בן שאול, בן נכה רגליים. זאת אומרת, אפשר להגיד ככה, להיפסח זה התוצאה. ההגדרה של אדם כזה זה אדם נכה רגליים. למה צריך בכלל להדגיש את זה? למה לספר בכלל שהוא נכה רגליים? אז כאן, למה זה חשוב? למה נתקע הפרשה הזאת? אני יודע, כשאני למדתי את זה ככה בבקיאות, קראתי ככה, תנ"ך צריך תמיד לקרוא פעם ראשונה מהר. לעבור, לשטוף בקריאה. ולסמן הערות, סימן שאלה. כתבתי לעצמי, לפני שנים, וליונתן בן שאול בן נכה רגליים, כתבתי בצד, מדוע נזכר? מה זה חשוב פה בעצם העניין? הרי כל הסיפור פה, אותו פרק ד', הוא שבית שאול מתחסל על ידי עצמו. אבנר קצת עוזר, נכון? אחר כך העבדים של שאול עוזרים קצת, ואחר כך דוד הורג אותם, שהם חושבים שהם הביאו לו בשורה טובה, שהם הרגו את הבן של שאול, הורג גם אותם, הרגו איש צדיק על מיטתו. ולמה מוזכר פה פתאום יונתן? הם רואים מי הרוצחים, אחר כך מתואר איך הם רוצחים את איש בושת, ובאמצע תקוע פתאום מפיבושת בן יונתן, שהוא נכה רגליים והוא פיסח. למה הוא נתקע פה? מה העניין שלי תקע פה? זאת אומרת, צריך להבין שהוא, בתוך כל המהומה הזאת של בעצם מלחמת מלכים, הוא לא נספר בכלל. כאילו, אותו שכחו. ולכן, דוד בכלל לא יודע אם יש בן ליונתן. הרי הוא היה בן 5 כשיונתן נהרג, ודוד כבר נפרד מיונתן כמה שנים קודם, והוא בכלל לא ידע שיש לו כזה בן. לא ידע שיש לו כזה בן. הם לא היו ביחד באותם ימים. ומה גם שאנחנו רואים שעושים פה איזה פעולות חיסול. אז למה לא חיסלו גם אותו, הנער הזה? הרי זה כבר נער, ילד. למה לא הרגו אותו? הוא בלתי נחשב, מלך הוא לא יצא ממנו. נכה רגליים לא יכול להיות מלך. וגם גיבור גדול הוא לא יכול להיות. זה הוא בלתי מזיק. אז שמו אותו בצד. לכן הוא שרד, למרות שבכל האחרים נפשלו ונכשלו. הוא נשאר. זאת אומרת, בכל בית שאול, זה מדהים לחשוב, בכל הבנים של שאול מתו במלחמה, מה עם ילדיהם אנחנו לא יודעים, לא מסופר עליהם שום דבר, ייתכן שגם לא היה. כן? הוא הבן של הבן הבכור, יונתן שהוא הבכור, וגם הוא קטן, מה היו, אם היו לו אחים גדולים יותר, שגם נהרגו, לא נהרגו, לא יודעים שום דבר. מה שאנחנו יודעים, שהוא הנצר האחרון לבית שאול, כי גם ציווה ככה אומר, שנשאר בן אחד נכה רגליים. למה? מה? לא שומע. אחר כך מסופר שלא עצמו יש בן ניחה. מכאן אתה מבין שזה בסוף ימי דוד. זאת אומרת, אתה יכול לנסות להבין, הוא ודאי היה כבר בן 13. בסדר? ייתכן מאוד שחיתנו אותו בגיל צעיר, כי להעמיד את השושלת. אתם תראו שאחר כך מהבן הזה, בדברי הימים, כל שושלת שאול נולד ממנו, מפיבושת נולד, אסתר המלכה, מרדכי, כן? צאצאים ישירים של מה שקורה פה. מעניין. זאת אומרת, אנחנו עכשיו מכינים את התשתית לקראת פורים, בלימוד הזה של מפיבושת. הוא ממשיך השושלת, ובדברי הימים, נדמה לי, דברי הימים א' פרק ח', זה מוזכר. ברשימה של הילדים שלו עצמו, של אותו מיכה, שהוא האחרון לשושלת שאול פה, שמוזכר. בהמשך יש שם רשימה של עוד כמה דורות, עד ימי כנראה עוזיה ויותם, עד ימי אמצע ימי בית ראשון. ומשם הלאה תמשיכו עם שימי, בן גרה, בן קיש, בן... אז למה הוא מוזכר פה בפרק ד', זאת שאלה ששאלנו, ובאותה מידה אנחנו חוזרים חזרה לדוד, שהוא לא יודע אם יש איזה מישהו שריד שנשאר לבית שאול, וכשהוא קורא לציבה, אני חוזר רגע לשאלה של הנכה והפיסח, קורא לציבה, ועשה חסד אלוהים, והוא אומר ציבה אל המלך, עוד בן ליונתן נכה רגליים. ואני כתבתי לי פה בכוכבית, הערה בצד, גם כשלמדתי את זה בבקיאות, מדוע אומר זאת? למה הוא צריך להגיד את זה? מי שאל אותו? ביקשנו ממך, יש לו גם רישיון לרחוב על חמור, נשוי עם ילד, למה את זה אתה לא מספר? הנה היא בן ליונתן, הוא שמו מפיבושת, ולא בן הוא שמו מיכה. גם זה הוא יכול להגיד.
עוד זה בנוסף
להם. מה?
עוד.
לא, בני הזכר, נשאר. עכשיו שזה נזימה של דוד להשמיד
בית שאול. אתה אומר, ציווה, חושב, אולי דוד רוצה להרוג אותו, אבל דוד אומר לו מפורש. זאת אומרת, הוא חושד שדוד שקרן. זה נפלא מה שאתה אומר. אני מקבל את מה שאתה אומר. אבל הפוך על הפוך. אדון ציווה הוא טיפוס, תכף נראה. אדם רציני מאוד, טיפוס חלקלק, משהו. מה? ציווה. בהמשך נראה. אז זה אומר ככה, זה מאוד מעניין. הוא חושד בדוד, דוד אומר לו מפורש, נכון? והוא אומר המלך, האפס עוד איש לבית שאול ועשה עמו חסד אלוהים. והוא אומר ציווה אפס. יש, אבל הוא אפס. הבנתם, אני רואה שהבנתם. אין? אז אתה אומר, הוא בא לגונן עליו. הוא בא לגונן עליו. הרושם נראה שהוא הבין טוב מאוד מה דוד רוצה. זאת אומרת, גם אם אני הולך בכיוון שאתה אומר, שציווה כאילו רצה לגונן על מפיבושת, כי אולי הוא חשד שדוד מרמה אותו, אתה מבין איזה פרצוף יש לבן אדם שחושב שדוד המלך מרמה אותו. שהוא אינטרסנט. כמים פנים לפנים. זאת אומרת, כל נגעים רואה האדם חוץ, נגעה עצמו. אז ככה אני מאשר שאתה ראית מבדויק. זאת אומרת, זיהית את אופיו של ציווה עוד בלי שחקרנו אותה לעומק. כבר גילית שהוא טיפוס שצריך להיזהר מפניו, לחשוד בו. למה הוא בכלל צריך להזכיר שהוא נכה רגלי?
שוב, שלא לחשוד.
על פניו, זה לשון הרע. שאלו אותך, רוצים להשתדך איתו? מה, שידוך לבת שלו? מה זה חשוב בכלל אם הוא נכה רגלי או לא נכה? רוצים לצאת לו חסד.
הוא חושב שהוא רוצה להרוג אותו, ואז הוא אומר לו, אל תתאמץ, הוא באמת לא שווה.
הוא לא שווה את זה. אז אני אמרתי, אז אני אחזיר לך את המבט. אתה מבין שאם ציווה שומע מדוד המלך, שהוא רוצה לעשות איתו חסד, והוא בפנים חושב שדוד רוצה מרמה אותו, דוד רוצה בעצם להרוג אותו, רק הוא בנוכלות בא אליי ואומר לי, מי רוצה לעשות איתו חסד? אולי יש איזה מישהו לבית שאול? אין? ככה ציווה חושב. אז תבין מה האופי של ציווה? אם זה מה שהוא חושב על דוד, תחשוב טוב.
סליחה, מישהו בא ברחוב ומוכר לך שעונים.
כן.
אתה קונה בלי בעיה?
אני כן, לצערי. מה? תראה את מי אתה משווה לדוד המלך. אותי. קודם כל תראה שאני לא ג'ינג'י, א', ב', אני לא חכם.
מכירים את ההיסטוריה. ההיסטוריה היא שהבנים, כמו שאמרת, של שאול לא סבדו. כל השושלת בצורה זו או אחרת.
כן, אבל לדוד לא היה יד בדבר, כפי שאתה יודע.
דוד גם הסביר למה הוא רוצה.
וגם אומר לו.
הוא אמר לו גם למה הוא
רוצה. אז מה, אז זאת אומרת, ציווה הוא טיפוס מאוד חשדן. לא רק ששעונים הוא לא קונה, גם מה שמלך ישראל אומר לו הוא לא קונה. לא קונה כלום. לא קונה כלום. קמצן אמיתי. איפה אתה כבר יודע את זה? מגלה סודות. תכף כן, בואו נלך עם זה לאט.
יותר מזה, אני אומר, יכול להיות שהוא הנער של יונתן, שהיה לך עם החיצים מהלאה, נבחר לאט.
ציווה? לא. כמעט בטוח שלא. הוא נער של בית שאול. אגב, רואים שדוד לא מכיר אותו. איך אני יודע שדוד לא מכיר אותו?
כי הוא שואל.
יפה מאוד. זאת אומרת, תראו איך התנך הכניס פירוט לתוך העניין, נכון? הרי איך מתחיל כל הסיפור? דוד המלך עומד בארמונו, סביבו יש אנשים שהיו איתו בבית שאול. איך אני יודע שהיו איתו אנשים שהיו בבית שאול? יש בצבא, יש בצבא של דוד, יש סביב דוד אנשים שהם היו עם שאול. לפנים היו עובדי משמרת בית שאול. קוראים את זה, נראה לכם, אם אתם רוצים לראות איפה אני יודע את זה. אז יש בדברי הימים פרק י' ב', דברי הימים א', פרק י' ב', אני לא חייב עם דפדף, אני אקריא לכם, פסוק למד, ומבני בנימין, אחי שאול, אחי שאול, אחים זה לא ממש אחים פיזיים, זה החוקים, כן? זה, שאומרים לו, אחינו אתה. 3,000, אחי שאול, הכוונה, מהשבט שלו, בני דודיו, משפחתו, ועד הנה מרביתם שומרים משמרת בית שאול. מה הם עשו אותם אנשים? באו אל דוד חברונה. ובהמשך כתוב עוד, יש איזה תיאור, שיש את התיאור של ה... כן? תכף אני אגיד לכם, עוד שנייה. תסתכלו למשל בפרק י' ב', אותו פרק י' ב', פסוק י' ז', שבאו לדוד למיצד, ויבואו מבני בנימין ויהודה עד למצד לדוד, ויצא דוד לפניהם, ויען ויאמר להם, אם לשלום בתם אליי, לעזרני יהיה לי עליכם, לבב ליחד, ואם לרמותני לצרי, בלא חמס בחפה ירא אלוהים אבותינו ויוכח. ורוח לבשה את עמסי, ראש השלישים, לך דוד, ואימך ואלישי שלום, שלום לך ושלום לעוזריך, כי עזרך אלוהיך, ויקבלם דוד ויתנם בראש הגדוד. שוב, אנשים מבני בנימין, ואותו עמסי, הוא כנראה איש מבני בנימין. זאת אומרת, יש ליד דוד אנשים שהם בעברם היו בחצר בית שאול. וגם הם הכירו אותו, את דוד, הם יודעים מי הוא, הם היו איתו בצבא, הם ראו, הוא היה בעל של מיכל, כזכור לכם, איזו תקופה מסוימת, עד ששאול עשה מה שעשה. והוא שואל שאלה כזאת, זאת אומרת, הוא מפריח אותה באוויר ארמונו. כן? והוא שואל, ויאמר דוד, למי הוא אמר? לא כתוב, לא שאלתם. למי אמר דוד?
לא לעצמו.
לפני, בנוכחות אנשים שיכולים לדעת, כמו אותם אנשים ששמרו את משמרת בית שאול, שהם נמצאים אצלו בצבא, אולי אפילו אצלו בארמון. והיום הדוד, אחי, יש עוד אשר נותר לבית שאול, ועשה עמו חסד בעבור יונתן, סימן שאלה. אז אנשים האלה לא יודעים משהו על מפיבושת. הם בעצמם כבר גם הם מנותקים ממה שקרה במשפחה, וייתכן באמת שמחביאים אותו. הוא נמצא בעבר לירדן, הוא לא נמצא בבנימין. הוא נמצא בלא דבר. בלא דבר נמצאת בעבר הירדן. איך אני יודע אגב שלא דבר בעבר הירדן?
בית מחיר.
בית מחיר, אתה אומר. קשור, השם הזה עובר בירושה אצל משפחת מנשה, נכון? מחיר, שהוא אבי הגילת. אבל אני יודע את זה מספר עמוס. הנביא עמוס, שהוא מתאר את המלחמות בעבר הירדן, הכיבושים, של מלכי יהודה וישראל בעבר הירדן, בימי עוזיה וירובעם השני, הוא כותב שם, הוי השמחים ללא דבר, ואומרים בחזקתנו לקחנו לנו קרניים. זה שני מקומות שכבש מלך ישראל, את העיר לא דבר, שם אבל כתוב לא באלף ולא בוו, אבל זה אותו מקום, כי הוא משחק מילים, הוא אומר, שמחים ללא דבר, כאילו על כלום. מה אתם שמחים? שכבשתם איזה עיר, חזרתם את הגבול, אבל בפועל הם שמחים על שכבשו את העיר, לא דבר, החזירו אותה ליד ישראל, ואומרים בחזקתנו לקחנו לנו קרניים, קרניים זאת עיר בעבר הירדן. זאת אומרת, לא דבר, אנחנו יודעים שהיא נמצאת בעבר הירדן. עוד יודעים את זה גם אחר כך סיפור, נדמה לי, מהסיפור של מלחמת אבשלום. נכון? אם נסתכל ונראה, שם יש איש בבחניים שהוא מחזיק את דוד, אבל אם אני זוכר, גם לא דבר מוזכר שם. רק שנייה. כן, תסתכלו בבקשה, בפרק י' ז', יש לנו אפילו את אותו מחיר בן עמיאל, נמצא לפנינו, זה שמחביא את מפיבושת, בספר שמואל ב' פרק י' ז', מה שעתידים אנחנו נלמוד בעוד כמה זמן, חודשים, מספר. כן, ויהי כבוד דוד מחניימה, ומחניימה זה ודאי בעבר הירדן, כזכור לכם, מפרשת וישלח. ושובי בנחש מרמת בני עמון, פרק י' ז', פסוק כ' ז'. ויהי כבוד דוד מחניים ושובי ונחש מרמת בני עמון, ומחיר בן עמיאל מלא דבר, וברזילי הגלעדים מרוגלים, משכב וספורט וכלי יוצר וחיטים וסעורים וקמח וקוליב וחוץ, הוא מכיר בן עמיאל, מחזיק את דוד בזמן שהוא בורח מפני אבשלום. אבל כאן אפשר להגיד שהוא כבר גילה מי זה דוד שלקח את מפיבושת. אחרי שדוד לקח ממנו את מפיבושת, אז דוד לא הכיר אותו עדיין. עכשיו, אחרי שהוא לקח ממנו את מפיבושת, אז יש ביניהם כבר ידידות, והנה הוא עכשיו מחזיק את דוד שבורח מפני אבשלום. בסדר? אז רואים שוב את הכרונולוגיה קצת, מסתדר לנו קצת. בכל אופן, ברור לנו זה עבר הירדן. זאת אומרת, אם... אגב, זה הגיוני שהוא יהיה שם, אגב. למה? כי באותו ברזילי הגלעדי, באותו אזור מחניים, שם ישב אבנר ואיש בושת. נכון? שם ישבו. אז סביר להניח שהאומנת וכל מי שנשאר חי ממשפחת בית שאול, התכנסו לשם. והוא נשאר שם. אחרי שרצחו את איש בושת, והכל התפזר, הכל התמוטט, נשאר הילד, מחזיק אותו עדיין, אותו מחיר בן עמיאל, אצלו. כן? ושימו לב, בואו נחזור חזרה אלינו לפרק ת', ולבית, זאת אומרת, האנשים מסביב דוד לא יודעים. אבל הם כן יודעים להגיד לו, שיש איזה עבד שנשאר לבית שאול, שהוא נשאר, לבית שאול עבד ושמו ציווה. ככה אומרים לו. ויקראו לו אל דוד. זאת אומרת, האנשים הקרובים, אמרו, אנחנו לא יודעים, קראו, הזמינו את אותו בית, עבד בית שאול, שהם מכירים אותו, ויכול להיות שהוא היה איזה ראש לשכה שם, הוא היה אחראי על, על השדות, על הנכסים המשפחתיים, מין איזה עוצר נכסי המשפחה, מין אפוטרופוס כזה, גם בחייו של שאול, משק בנהל משק בית, כמו אצל אברהם, שאומר, והנה בן משק ביתי, יורש אותי, בן משק. מה זה בן משק? כוונה, זה שמנהל את משק הבית. הוא מנהל את העניינים הפרטיים של המשפחה. המלך והמשפחה שלו עסוקים כל הזמן בענייני הכלל, ממנים איזה אפוטרופוס שהוא ידאג שהילדים ילמדו בבית ספר, שאוכל יוגש בזמן, שיהיה אוכל בבית. כן? הוא ידאג לעניינים הפרטיים. אז קוראים לו לאיש הזה, ויקראו לו אל דוד. שימו לב, זה לא דוד קורא לו, לא אומרים לדוד ודוד קורא לו, אלא קוראים אותו אל דוד. ויאמר המלך אליו, אתה ציווה? ויאמר עבדך. למה דוד, למה צריך להגיד שדוד חוקר אותו? אתה ציווה?
לא מכיר
אותו. סליחה שאני אומר, אם לא מכירים, אז מה, אז בטח שלא צריך לשאול שאלה כזאת. העבדים מביאים לו, אומרים, זה ציווה, נעים להכיר.
לא נראה כמו עבד.
אולי הוא לא חשב שהוא
חי. מועדון נראה.
אתה כבר חשדני, אתה אומר. עכשיו שדיברנו פה, אתה כבר מתחיל לראות שחורות. אבל אתה צודק. מה אתה אומר? אתה רוצה להגיד
משהו? יש לו
עבדים. כן, טיפוס. יש, תשמע, יש מנהל משק בית. מנכ״ל לשעבר. מנכ״ל משרד, הוא לא מאבד את פרנסתו. הוא לא הולך להיות מורה במערכת החינוך. הוא מוצא לעצמו כבר תעסוקה. כן, אז הוא, קודם כל, למה דוד שואל אותו, אתה ציווה? הוא לא מזהה אותו, זאת אומרת.
אולי הוא מזהה אותו.
יכול להיות שהרי דוד הרי הסתובב שם בבית, דוד, הוא ודאי היה בחתונה של דוד, אולי אפילו היה המארגן של ה... כן, איך קוראים לזה היום? מארגן אירוע, אולי יש לזה שם. מנהל אירוע. מה?
ראש הטקס.
כן, ראש הטקס. דוד התחתן עם מיכל, אתם חושבים שזה היה בפשטות כזאת? היה צריך לארגן שם. אבל למה הוא לא מכיר אותו? או קפצה עליו זקנה, או... יכול להיות, אבל כל זה לא צריך לספר לנו. אם התנ"ך טרח לספר לנו שדוד שואל אותו, האתה ציווה? זאת אומרת, משהו מפתיע את דוד.
לא מכיר אותו ממקום אחר.
או מה שהוא רואה עכשיו, לנגד עיניו, זאת אומרת, הוא רוצה לפרר, אמרו לו שזה ציווה, ומשהו כאילו לא מסתדר לו. אין סיבה שמשהו לא יסתדר לו. בהיגיון שלנו, אומרים לך שזה ציווה, למה אתה לא מאמין? לאנשים שהביאו, אמרו, כן, יש, יקראו לציווה לדוד, אמרו, הוא יודע, זה ציווה. נכנס איזה אחד, אתה רואה, נכנס בלי האנשים, הוא נכנס לבד. אז כאילו דוד מקרים הרשימה של התור, נכון? יש בקופת חולים, עומדים בתור, אז היום נותנים רק מספר. אבל פעם היו רושמים שמות, אולי גם היום יש כזה דבר, רושמים שמות, ונכנסים עם התיק. אז הרופא מרים את התיק, ולך קוראים משה? כן, משה, שב, בבקשה. זה נטפל בו. זה יכול להיות שזה, יש לדוד המלך תיק, טיפול יומי, 50 אנשים שצריכים להגיע אליו הבוקר לכל מיני עניינים. מופיע לו רשימה, פתק כזה, ציבה. מרים את זה, אתה ציבה, אומר אני. טוב, משה, כן, כמו קופת חולים. אבל גם זה, מה צריך לספר לנו את זה? מה זה חשוב? איך דוד דיאל שם את הנכנסים והיוצאים לביתו? לא נראה, נראה שיש פה בשאלה הזאת משהו מזדקר. איזה נורה אדומה נדלקת, לפחות לקורא, התמים. שרואה שיש פה איזה, דוד שואל שאלה, זה לא פשוט לו. משהו פה מרגיש משהו. ואולי בגלל זה הוא מגביר את המינון של החסד. זאת, הוא רוצה להגדיל את המינון. הוא משהו, לא סתם המילה אלוקים יוצאת לו מהפה. והוא אומר לו, ויומר המלך. ואולי גם בגלל זה המלך ולא דוד. כי מאיזה צד כל הסיפור הזה נהיה? מצד שהוא מלך? בדיוק להפך. אם מלך אני, אז המלכות הקודמת נמחקה ואיננה. ולא הוא מחק אותה. קדוש ברוך הוא מחק אותה. קדוש ברוך הוא מחק ואתה רוצה להכתיב מחדש. קדוש ברוך הוא פסל ואתה רוצה לגמול חסדים. מה העניין? מה העניין בזה? זאת אומרת, יש בו משהו פרטי בעבור יונתן. החברות, היחס, מה שעשה יונתן לדוד, כשהוא היה בביתו, כשהוא היה בעצם אמור להיות זה שמחליף אותו, לא אמור, זה שהיה מחליף אותו. אז לא מצד המלך, מצד המלך, אין מה, מה, מה העניין בחשבון עם איזה אדם, צאצא שיש של מי שיהיה. צריך לנהל את המדינה, טובת המדינה. אלא פה רואים שזה עניין אישי. ואז תמה השואל, למה צריך לכתוב פה המלך? והוא אומר, המלך אל ציבה. א', ב', למה הוא אומר לו, לעשה חסד, הוא גם לא אומר לו, למי? הוא לא אומר לו, בעבור יונתן. אגב, כשדוד המלך אמר בהתחלה, עשה חסד בעבור יונתן, הוא לא ידע מי, אם יש בכלל יונתן בן, אם זה יהיה מישהו שקשור ליונתן. זה יכול להיות בן דוד של שלישי של יונתן. זה משהו שנשאר. מי שישאר מבית שאול, איתו אני אעשה חסד. למה? יונתן עשה איתי חסד, אני אעשה איתו חסד. והנה מזדמן שזה הבן של יונתן בעצמו. והוא גם ראוי לחסד, כן.
אבל התשובה של ציבה זה עבדך. לא אומר, אנוכי ציבה.
כן, אז זה כמו להגיד כן. הגיוני, זה כמו להגיד הנני. עבדך. כן, שזה הפוך, זה כאילו מציית. כאילו, יש פה איזו קפיצה לדום. הוא כבר רגיל, צייטן. כן? שאול אמר לו לעשות, הוא היה עושה. איש ציוט כזה. אתה יודע, אנשים, אתה מכיר את זה, אתה יודע מה אני מדבר. יש אנשים שזה כאלה, במקום הזה, ככה נמצאים. ייתן פקודות, מי שייתן, הם עושים את הפקודות. ויאמר המלך האפס עוד איש לבית שאול וישא עמו חסד אלוהים. ויאמר ציווה אל המלך עוד בן ליהונתן נכה רגליים. אז אפשר להגיד בשני כיוונים. אני עד כרגע התחלתי לסמן קצת שיפוט לחומרה כלפי ציווה. אבל אפשר להגיד שעד רבה, הוא כאילו אומר לו, אתה יודע מה? באמת, יש, אם אתה כבר רוצה לעשות חסד, יש פה מקרה סוציאלי. ואמיתי, על אמת. צריך לדאוג לו. נכה רגליים. ועוד יונתן, אני מכיר אותך. אתה מאוד אהבת את יונתן. כן? דווקא יכול להיות שדווקא ציווה כאילו מנסה לעורר מוטיבציה. ואומר אמת. אז למה הוא מזכיר נכה רגליים? לעורר את הרגשות של דוד. אבל גם זה קצת מוזר. כי אם דוד אומר לו חסד אלוהים, אז מה אתה רוצה לעורר את החסד האנושי? תהיה אנושי אליו כי הוא נכה רגליים? שוב, זה הקלשה של מה שדוד אומר. במקום להגיד בפשטות, הנה בן ליונתן, מפיבוש את שמו. והנה הוא כך וכך וכך. ואת זה הוא לא אומר, איפה הוא נמצא. והוא נכה רגליים. אתה בהמשך תראו שציווה כנראה מבין טוב מאוד מה רוצה דוד לעשות. נמשיך לקרוא. וישלח המלך דוד, ותשימו לב עכשיו מאוד מעניין, הוא לא מיד אומר, סליחה, דילגתי הפסוק, נכון. ויאמר לו המלך, וכאן הדגש המלך ולא דוד, ויאמר לו המלך, איפה הוא? ויאמר ציווה אל המלך, הנה הוא בית מחיר בן עמיאל בלא דבר. אז מה היה מתבקש עכשיו שיקרה? ויאמר דוד אל ציבה, אביהו אליי. לך תביא אותו.
הוא לא
סומך עליו. לא סומך עליו. וישלח המלך דוד, וכאן עכשיו למובן למה כתוב המלך דוד, זאת אומרת, הוא רוצה מראש שזה תהיה פעולה. אם ציבה ילך להביא אותו, הוא כבר... המנורה האדומה נדלקה לדוד. משהו אצל ציבה זה לא מוצא חן בעיניו. מרגיש אותו קצת. אבל הוא לא, אין פה ציבה, אין פה עילה לעשות משהו. אבל למה כתוב המלך דוד? למה הוא עושה את זה? כי שוב אמרנו, דוד זה המניע הפרטי של זכר יונתן. המלך זה הצד של הפקודות שיינתנו פה. כן? כלפי ציבה הוא מלך, הוא לא מציג לו שום יחס חברי. אגב, צריכים לזכור עוד דבר, מאוד מעניין, שבבית בית שאול, חוץ מיונתן, היו שם הרבה מאוד אנשים שראשו של דוד היה בעיניהם קליפת שום. לא בטוח שציבה הוא לא אחד מהם. וידוע לכם. כן? וזה יכול להיות שדוד שואל אותו, אתה ציבה? כי השם ציבה הופיע אצלו. זה מאוד לא הגיוני שדוד לא הכיר את ציבה, אם הוא הסתובב בארמון המלך. או יכול להיות שדוד ידע מידי הפנימית שציבה היה אחד מהאנשים שם שהסית את שאול נגדו. נכון? הרי הוא אומר, אם בני אדם הסיתוך הנגדי, ארורים הם נגד השם, אשר מנעו ממני לבוא בקהל, כן? לבוא ולהסתפח בנחלת השם. ובהחלט הגיוני שציבה הוא אחד מהם. אם הוא כזה אדם חשוב בבית שאול, אחד מעבדיו, אז לא בכדי. דוד היווה איום על כל אלה, כל הפקידונים. ולכן דוד שולח עוד פעם, כן, המלך, הצד של המלך דוד, המלך והמצד של דוד. זאת אומרת, יש פה איזה, אולי עכשיו יש לדוד כאילו התגבששות פנימית. המפגש עם ציבה מעורר בו זיכרונות ישנים, של נקם ושל שילם. ובכל זאת דוד, כן, המלך דוד, ייתכן מאוד שאנשים סביבו גם לא מבינים למה הוא צריך לעשות את הדבר הזה, מעורר מחדש את כל העניינים האלה. ובכל זאת, דוד שולח ומביא את מפיבושת. ויבוא מפיבושת, בן יונתן בן שאול אל דוד, ויפול על פניו וישתחו. ויאמר דוד, מפיבושת, ויאמר הנה עבדך. כן, אז קודם כל פה, שימו לב את ההתנהגות של מפיבושת, כן? עומד מול מלך ישראל, עומד ומשתחווה לו. עומד ומשתחווה. כן, לנחי רגליים זה לא קשה כל כך, הוא פשוט מזיז את המקלות שהוא מחזיק ונשתתח על הרצפה ברגע. זה טבעי לו. ויבוא מפיבושת ביונתן בן שאול לדוד, ויפול על פניו, וישתחו, ויאמר דוד מפיבושת, ויאמר הנה עבדך. ויאמר לו דוד, אל תירא. כי כנראה שדוד שם לב שהוא ירא. לא יודע מה סיפרו לו בדרך, מה אמרו לו, אבל אם המלך דוד מחפש אותו, וכל הזמן אמרו לו בראש, אתה צריך להתחבא, אתה צריך להתחבא, עוד יארגו אותך, כמו שארגו את אבנר, וכמו שארגו את איש בושת, ומילדות מפמפמים לו את זה בראש, אז הוא מפחד, עכשיו שמו עליו פרוז'קטור, מפחיד אותו, מיירה אותו. הוא גם נער, הוא יחסית צעיר, יחס לדוד. ויומר, ויומר לו דוד אל תירא, כי עשו אעשה, עמך חסד בעבור יונתן אביך והשיבותי לך את כל שדה שאול אביך ואתה תאכל לחם על שולחני תמיד. זאת אומרת, קודם כל החזרת הזכויות ולחשוב מה זה אומר, כל השדות. סוגריים תשימו פה, תשימו פה האצבע, קצת פקיעות בתנך, תעברו לשמואל א', שמואל א', פרק י"ח, אני חושב. לא י"ח, סליחה. כן, פרק ב' פסוק ו'. כן, דוד המלך, אחרי שהוא נפרד מיונתן בפרק כ', בורח לפלישתים, עוזב את הפלישתים, יצא שם באור בשן ברוק ובריר על זקנו, כמו משוגע, יצא משם, נכנס כמו משוגע ויצא כמו משוגע, עובר למערת הדולם, נאספים אליו אנשים, בני משפחתו, עובר למצדה, למצודה בעין גדי, וישמע שאול, פסוק ו', פרק ב' פסוק ו', וישמע שאול כי נודע דוד ואנשים אשר איתו, ושאול יושב בגבעה תחת האשל, ברמה, וחניתו וידו, וכל עבדיו ניצבים עליו. זאת אומרת, גם ציווה ניצב עליו. כל עבדיו ניצבים עליו. זה ודאי עבד בית שאול, כנראה שגם הוא שם. ויאמר שאול לעבדיו, הניצבים עליו, שמעון הבני ימיני, גם לכולכם, לכולכם ייתן בן ישי שדות וכרמים, לכולכם ישים שרי אלפים ושרי מאות, כי כשרתם כולכם עליי ואין גולה את אוזני, בכרת בני עם בן ישי ואין חולה מכם עליי וגולה את אוזני, כי הקים בני את עבדי עליי לעורב כיום הזה. ויען דואג האדומי וכו וכו, ואז סיפור נוביר הכהנים, שהוא מגלה והורגים את נוביר הכהנים. כן, תשימו לב על הביטוי. אומר דוד לעבדיו מסביב, גם לכולכם ייתן בן ישי. כאילו, תראו איך הוא רוצה ללחוץ אותם לחץ פסיכולוגי. שוב, כל נגעים רואה אדם חוץ, נגעי עצמו. או אם שאול מאשים את דוד שהוא ייתן שדות לעבדים של שאול כי הם יבגדו בו, אתם רוצים כסף, אתם רוצים ששדות וכרמים לקבל. לחלק את ירושתי אתם רוצים. כן, באלה המילים הוא פונה אליהם. אז אנחנו מבינים ששאול עצמו הייתה לו כנראה נחלה גדולה מאוד. רכוש זה היה דבר חשוב לו. אז אמנם נכון גם אמר לזכותו, שכשדוד מספיד אותו הוא אומר, בנות ישראל שאול בחנה, המלבישכם שני עמדי, ומעלה לבוש זהב, מעלה זהב על לבושכן, הוא גם נדיב, הוא גם נותן כסף, אין לו בעיה. אבל רואים שנתינת השדות, ולקיחת השדות, זה מאוד משמעותי שם במשפחה. ותראו מה עושה דוד, הפוך ממה שאומר שאול עליו. שאול אמר, הוא ייקח וייתן לכם שדות, וייתן לכם כרמים, בגלל זה אתם בוגדים בי. ואנחנו רואים שדוד, מה שמגיע לו, הרי כל רכושו של שאול, אפילו רכושו הפרטי, רק דוד יכול להשתמש בו. רק דוד יכול להשתמש בו, כי רכוש של מלך קודם, שייך למלך הבא. אין משתמשים בשרביתו של מלך, ואין נוסעים על, או רוכבים על פרדתו וכן הלאה. רק מלך. אין נוסעים את אלמנתו של מלך. רק מלך יכול. זה אחר כך סיפור עם אבנר, שהוא לקח את רצפה בתיה, אבל בעצם רק דוד היה יכול לשאת אותה לאישה. גם לא איש בושת, כי זאת אשת אביו. רק דוד היה יכול להתחתן איתה. וזה ששאול, וזה שאבנר בא אליה, זה מלבד שהוא חושב את עצמו למלך. ולכן הוא עשה את זה. בכל אופן, המשמעות שדוד אומר למפיבושת, אני אתן לך את כל הנכסים של אבא שלך, זה חסד גדול מאוד. אם אתה רוצה לקרוא לזה חסד אלוהים, אתה יכול להבין מה זה חסד אלוהים. שעל פי דין הוא בכלל לא חייב לו כלום. ולתת לו בחזרה את כל נכסי המשפחה. שהמשפחה הזאת לא תיקרת, שהמשפחה תגדל, שתהיה לה נכסים, שיהיה לה עושר. ויחד עם זה, אתה, כיוון שהוא נכה רגליים, תגידו ככה, הוא צריך להיות צמוד לשולחן המלך. אתה יושב אצלי על השולחן. אגב, שאלה מאוד מעניינת שלא שמתם לב אליה. בואו נעצור רגע, אם הגענו עד לכאן. יש פה משהו מאוד מוזר, כן. יפה מאוד, לשאלה הזאת חיכיתי. איפה יאכל מפיבושת? ותכף תראו מי זה ציווה. מי זה ציווה? דוד אומר לו, אתה אוכל על שולחני. אני אתן לך את כל השדות, אבל אתה אוכל על שולחני. אחר כך הוא קורא ל...
לא מכובד.
מה?
לא מכובד,
אני
אתן לך את כל השדות,
אז כבר מסתדר לך לבד. אה, יפה מאוד. יפה. קודם כל, לאכול שולחן המלך זה דבר רציני ביותר. בדיוק, אז מה הנוכחות שלו שם? אגב, אתה יודע מה היה באמת הנוכחות של מפיבושת על שולחן המלך? הרי הוא נכה רגליים. הוא לא יכול לתת לו איזה תפקיד ממשלתי. הוא פסול מלהיות, אולי זה מה שציווה אמר, זה לא אוהב אותך, מה אתה הולך לעשות לו חסד אלוהים? לא, הוא באמת לא שווה את זה, כאילו מה, הוא נכה רגליים, לא משהו. הוא נעול, הוא נטל. אומרים חזל, מה עשה מפיבושת על שולחנו של דוד? היה על שולחנו תמיד, הרי כולם נגמר הסעודה, קמו והלכו. מה עשה מפיבושת? המשיך לשבת, ליד השולחן. נכון? מקסימום זז קצת ימינה, קצת שמאלה, אבל אין לו לאן ללכת. הוא יושב שם. וחז"ל אומרים, הוא היה נוכח צמוד לדוד, ודאי 18 שעות, לפי חז"ל 24 שעות למעט 60 דקות, 60 שניות, שדוד ישן, שינת סוס. מפיבושת נמצא איתו כל הזמן. ועד כדי כך שחז"ל אומרים שהוא שואל אותו, מפיבושת, יפה דנתי, למה קרא שמו מפיבושת? מפני שהיה מבייש פני דוד בהלכה. דוד היה פוסק דינים, מפיבושת היה יושב שם ושואל, ולמה אולי שואל אותו קודם, תגידו, הוא היה נער, הוא היה נער. וכל דבר הוא היה שואל אותו אחר כך מפיבושת או בסעודה, תגידו, לא יודע אם הוא היה יושב דווקא עם דוד בבית הדין, אבל בסעודה היה דוד מספר קצת חוויות היום, היום דנתי מקרה כזה, היום דנתי מקרה כזה, ומפיבושת תוך כדי האוכל עושה איזה צקצוק בלשון, שואל אותו דוד, ומה דעתך מפיבושת? הוא אומר לו, לא יפה דנת רבנו, שהרי כך וכך וכך. וביד רואים שמפיבושת צודק, היה מבייש פני דוד בהלכה. מבייש פני דוד בהלכה. אז מה נוכחותו של האיש הזה? הוא למדן כזה, הוא בחור תמיד חכם. כל מה שעשה, אין לו רגליים, אז הוא יושב ולומד. יושב ולומד. יש אנשים כאלה שהמשנה אומרת, החש בראשו יעסוק בתורה, זה כי ברוך השם, הוא חש בראשו, לא יכול לעשות עסקים, לא יכול לעשות שום דבר, אז יש לו זמן, הוא יושב, לומד, סוף סוף פותח ספר, יש לו מה לעשות. זה הפוך, החש בראשו יעסוק בתורה, אבל מה נשאר לו לעשות? עכשיו תלמד תורה. אז גם יעבור לו עקב ראש. אז מפיבושת נוכחותו על שולחן המלך היא רצינית ביותר, משמעותית ביותר, זה כבוד גדול, למרות שהוא לא עושה, יכול לעשות שום דבר, אין לו שום עניין שלטוני, כלום. יחד עם זה, אנחנו רואים שדוד אומר, אני אתן לך את שדות בית אביך, ומה יקרה לו מהשדות בית אביו? פרנסה, יהיה לו לחם תמיד, לחם תמיד, נכון? הוא כותב, אומר לו, כן, וישתחו, ויאמר, מה עבדך כי פנית אל הכלב המת, אשר כמוני. אגב, זה מאוד מעניין, זה בדיוק מה שדוד אמר לשאול כל הזמן. זה אומר שבפיבושת, יש בו את הצד הענבה של אבא שלו, של נתן, הוא מהסוג של דוד. ויקרא המלך אל ציווה, שימו לב של ציווה, זה כל הזמן מלך, אין דוד, אין שום דבר. ולעומת זאת, לעומת זאת מפיבושת, שם לב, אני כל פעם אני מחזיר לך את השאלה על דוד. מה?
נער שאול.
נער זה משרת.
בהתחלה הוא מדבר עם ציווה, זה הכל רשמי וקר.
כן, הכל כזה יפה מאוד. דיבור עם מפיבושת, אתה רואה, זה אהבת יונתן, הוא כנראה גם דומה ליונתן, מזכיר לו קצת, מחזיר לו את הזיכרונות, כן.
למה כתוב המלך דוד במקום מסוים?
אז זה שאלנו קודם, ועניתי, שכשהוא רוצה, שהוא שולח להביא את מפיבושת,
אז למה לא רק המלך?
אמרתי, זו ההתלבטות שלו, בין מה שציווה מעורר בו חשדות ישנים, נכון? אפשר בכלל לסמוך על הבן אדם הזה, ומצד שני, הוא מכריע את זה דוד. זאת אומרת, דוד קרוע פה לבין שני צדדים. יש בו איזה רגע של הרהור. מבחינה מלכותית, מה שהוא עושה לא הגיוני. ודאי לא לוותר על כל השדות של שאול, יש בזה אמירה מאוד קשה. ומצד שני, הזיכרון שלו על יונתן גובר, ולכן המלך דוד, מכריע דוד.
ובסוף הפסוק, בא לו דבר והאמין לו דבר.
בלא דבר, שם שורקום. מלא דבר זה כמובן לא דבר, למד וב, דבר, דלת בית ריש, זה שם המקום.
אבל בית מכיר זה לא שם המקום?
מה?
בית מכיר זה...
לא, בית מכיר זה כמו הכתובת. אתה רוצה גם את המיקוד לקבל, תקבל גם מיקוד. טלפון לא היה להם אז, אבל מיקוד כנראה שהיה. כן. כן, כן, נגיע לזה. כן, כן. סיפור מרד אבשלום, כן, זה to be continued, זה להמשך.
לא, אז זה הפרצוף של
המקירים. אתה מגלה את זה, כן. גילית כבר. סופו מעיד על תחילתו. אבל אני רוצה לאט לאט שתראה את זה לא משוחד מהסוף, אלא תראה את זה לאט לאט, איך זה רואים בתוך הפרטים הקטנים, שאחר כך שנקרא שם, בעצם נשאל את עצמנו מה קרה לדוד, איך הוא איבד פתאום את כל חיישני העזרה שלו. השאלה, מי צודק שם? ותשימו לב, דבר מאוד מעניין, הוא אומר לו, והשיבותי לך את כל שדה שאול אביך, ואתה תאכל לחם על שולחני תמיד. אגב, גם זה צריך להזכיר לכם משהו. מה עשה דוד, אגב, בבית שאול?
אכל על שולחנו.
אז הוא גם שילם את זה טוב, בכינור ובנבל, נכון? אתה צריך לנגן בסעודה, אתה צריך לעניים, אבל הוא היה מאוכלי שולחנו, כן? וישב שאול אל הלחם, וכתוב על הלחם, אל הלחם לאכול, ומקום נפקד מקום דוד. אז מתחיל כל העניין הגדול עם יונתן, שהוא זורק עליו תחנית, שאול כועס עליו, נכון? הוא אוכל אל הלחם, הוא אוכל שולחנו של שאול. ומה הוא עושה עכשיו? מחזיר את אותו מצב, הפוך. אתה תהיה באוכלי שולחני. כמו שאני הייתי אז בזמנו אצל אביך. הוא נמחק כל מה שהיה באמצע. דוד שוכח את הכל. בסדר. מכאן הרשום ביומנך, רשום ביומן, מכאן ראיה, אגב, זו סוגיה מאוד מעניינת, כי זה בדיני ירושה, יש בזה המון דברים. האם סבא נקרא אבא? האם בני בנים הרי הם כבנים? האם בני בנות הרי הם כבנים? כן? הרי רואים את זה מלבן. הבנות בנותיי, הבנים בניי, איזה בנים בניי. הנכדים. תייחס אליהם. אבל השאלה היא, אפשר ללמוד הלכה, זה מחלוקת בין השמאל לשח, אם אני זוכר כבר לא בהלכות, לא זוכר אם זה הלכות ירושה, או טוען וניתן, לא זוכר. עכשיו, זו מחלוקת מאוד מעניינת. מה, אם גם בנים, בנים של בנות נקראים בנים, לעניינים שונים. אבל כאן ברור, זה ברור שבן של בן נקרא בן, נקרא בנו. והיה לבן אדונך, עכשיו הוא קורא לציבה, ויקרא המלך אל ציבה נער שאול ויומר אליו. אגב, תשימו לב שהוא באמת, פה הוא כבר נקרא נער שאול, כן? נותר לבית שאול, לבית שאול עבד, בית שאול, בית שאול, ופה הוא ממש נער שאול, זאת אומרת, אדם מאוד מאוד מקורב לשאול המלך. עם כל המשתמע מזה ביחס לדוד. ויקרא המלך אל ציבה נער שאול, ויומר אליו, כל אשר, אגב שימו לב שהוא לא משתחווה לדוד. זאת אומרת, כנראה שהוא עשה את זה, אבל זה לא כתוב. ויקרא המלך אל ציבה נער שאול ויומר אליו, כל אשר היה לשאול ולכל ביתו, נתתי לבן אדונך. אתם מבינים מה מקבל? רעם ביום בהיר. כל אשר היה לשאול, נתתי לבן אדונך. על המקום הזה אומר?
ולא לך.
ולא לך. החזר כל מה שיש בידיך, כל מה שאתה מחזיק כאפוטרופוס, כזה או אחר, ושאין למי לתת, ממון שאין לו יורשים, יש לו יורשים. ועבדת לו את האדמה, הוא לא מוכר אותו לעבד, הוא היה נער שאול, הוא לא היה עבד של שאול. הוא היה עבד של מלך, הוא לא היה עבד קנוי לשאול. ועבדת לו את האדמה, אתה ובניך ועבדיך, והבאת, והיה לבן אדונך לחם ואכלו, ומפיבושת בן אדונך, יאכל תמיד לחם על שולחני. ולציבה 15 בנים ו-20 עבדים.
למרות שבפסוק השני קוראים לו עבד.
עבד בית שאול.
כן.
כן, גם דוד הוא עבד בית שאול, היה. בסדר? קורא, כמה פעמים הוא אומר על עצמו עבדך לשאול, הוא אומר עבדך דוד, אתה זה בני דוד, הוא אומר לו, אני, כן? בני, העבד, גם חתן, מעמד מיוחד יש לו. והוא, כן, הוא מקבל, עכשיו תשימו לב, זה מאוד מעניין, למה מפרטים פה את כמות העבדים והבנים שיש לציבה? גודל, גודל הנישול אתה אומר, מצד שני, גודל היבול. תחשוב איזה, איזה דבר, יש פה עבדים, ויש פה זה, וזה עוד יגדל עכשיו, עכשיו זה תעסוקה.
מה זה בבטא? לא ברור מה הבטא.
בדיוק, עבדת לו את האדמה.
לא, בבטא.
את יבול האדמה. היום זה מאוד מעניין, יש יבול נוכרי, יש יבול חול, ויש היתר המחירה, ויש אוצר הארץ. אתה צריך להחליט מה אתה קונה, נכון? אז אני עכשיו שואל, יושב מפיבושת על שולחנו של דוד, מאיפה הוא מביא את הסנדוויץ'? מהבית.
לא ברור.
לא ברור. מה אוכל, מה אוכל מפיבושת? סופו של דבר, שורה תחתונה, מה אוכל? שולחן המלך? הקייטרינג מאיפה? השולחן של דוד, אבל האוכל מאיפה? הקייטרינג מביא מהבית. תסביץ', אז איזה חסד זה? חסד אלוהים. מה? בוודאי. בהכשר של בית דוד, לא של בית שאול. היו מחבירים בית שאול. כן? זה כבר לא חסד, אתה מבין? לאכול על שולחן דוד, עושים קנץ', נו, זה משגחה פה, זה לא בטוח שזה... תורם שם את כל החומרות של בית דוד, בית שאול, בית שאול, רואי ממיכל, בת שאול, רואי את המחמירה גדולה, את המניחת תפילין, שם צדקות גדולה. לא פשוט, כל העניינים. אז מה המשמעות של זה? מה זה החסד האלוהים הזה? ומה המשמעות של איפה הוא אוכל? עכשיו שימו לב שוב את ציווה. תשפטו אתם, יראה הקהל וישפוט. והיה לבין אדונך לחם ואכלו מפיבוש את בית אדונך? יאכל תמיד לחם על שולחני. אז למי להביא את האוכל הזה? מה האוכל הזה? מה צריך שדה כזאת ענקית? כל אחד...
הוא הקייטרינג
הוא לעולם המחכה. טוב. תעמוד, תגיד את זה עוד פעם. אני פעם חשבתי שאני המצאתי את זה. עכשיו אני רואה שאם אתה אומר את זה ככה, סיבה שזה באמת... פשוט. אני התפיישתי להגיד, אמרתי, תגידו, אתה ממציא המצאות. אבל עכשיו שאתה אומר את זה, אני מסכים איתך בבלב שלם. אתם מבינים מה הוא אומר? איזה זכה במכרז? אתה התחלת להגיד משהו, תגיד עכשיו את השאלה ששאלת. איזה חסד זה? איך קוראים לחסד כזה? נעמה דגיזופה. נעמה דגיזופה, אתה בוא תאכל אצלי. מעכשיו אתה אצלי בבית, כמה שאתה רוצה. אי אפשר, אחרי חודש אתה כבר יצא לך שם מהאוזניים. מה זה כל האוכל, כל הזמן חדגוני? אין שם הגיוון, מה זה כבר לבשל אשכנזי, מה יש להם?
כל האוכל חי על חשבון
רפיבושת. יפה מאוד, הגדלת לעשות. יפה ביותר. מונה, מה זה לאכול השולחני? מפיבושת מחזיר את המצב כמו שאני דוד הייתי אצל אבא שלך. האוכל על שולחני משדה בית שאול. תראו מה זה משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. כל מה שאוכל המלך על שולחנו בהכשר בית שאול הוא בעבודתו. מפיבושת בא עם כל האוכל, לכולם.
אני חושב שהוא יראה אותו אבל על הציבה.
מה? בוא נחשוב רגע ביחד. בוא נחשוב, נורא פשוט, אני מסכים. אפשר להגיד גם דברים אחרים. אפשר להגיד, אני לא אומר שלא, תכף נראה. אפשר להגיד, את האוכל מביאים לכל הצאצאים שלו. הוא עצמו, זאת אומרת, כאילו דוד מגביל את החסד. מפיבושת בלבד, אין מקום סביב שולחן המלך לכל צאצאים, מפיבושת. הם יהיו הרבה, תכף נראה. נולדו לו הרבה אחר כך. זה...
עוד בטח, יש דוד ימות, אז הוא כבר לא יישב על שולחן המלך. אז יהיה לו פעם מוסלם.
זה בוודאי. אבל כל המשחק פה, תסתכל בפשט, על הלחם. אז מה זה הלחם הזה? והיה לחם, והוא אוכל לשולחני. אז לא טוב לא לחזור, אבל הוא אוכל לשולחני. אז בשביל מה צריך להביא לו את האוכל? אתה צריך להביא לו את האוכל. והכמות הגדולה הזאת. נכון, בימי שלמה זה כבר מהשדה של מפיבושת ולא הספיקה. צריך שם אווזים מפותמים וברבורים וכל הזה, 20 עיר כל שנה מחזיקה את ארמון המלך. אבל אצל דוד, שהשולחן הוא... שולחן השם, חסד אלוהים, אתה לא יודע מה זה חסד אלוהים עכשיו? הביטוי חסד אלוהים. להחזיר את המצב כאילו המצב הפוך, כאילו בית דוד, בית שאול הם המולכים ואני על שולחנה. האוכל, משהו מסדות בית שאול. בוא נראה את זה בפנים, בוא נקרא את זה עוד רגע. והיה לבין אדונך לחם והאכלו מפיבושת בית אדונך יאכל תמיד לחם על שולחני. ולציווה 15 בנים ועשר, ויומר ציווה. אל המלך. ככל אשר יצווה אדוני המלך את עבדו, כן יעשה עבדך. ומפיבושת, אוכל על שולחני, כאחד מבני המלך. אתם רואים איזה ציווה? קודם כל אומר, אני אעשה מה שתגיד. לא, למה להטריח את המלך שמפיבושת יאכל? תמיד, מפיבושת יאכל אצלי. אני אזון אותו. זאת אומרת, אתה רואה מיד את הנוכלות שיש פה. יש פה איזה... הוא כאילו, כן. הוא כאילו לא ירד לסוף דעתו של דוד. זה גם המון עבודה, אתה מבין? זה לא להביא רק אוכל למפיבושת. הוא אומר, יש לי אלטרנטיבה, שהוא, תגיד, תקרא לו בן המלך, אבל שיוכל אצלי. אני אשמור עליו, זה בסדר, אל תדאג דוד. אני לא רוצה צריך לתרוע אחרי, זה עוד אחר. תן לי, אני אטפל בו. מה הוא רוצה בעצם?
להרוג אותו.
לא יודע להרוג אותו, צריך להרוג אותו, לא יודע. אתה כבר הרחקת קצת, זה תוכניות רחוקות טווח. בטווח הקצר הוא לא רוצה לעבוד קשה, זאת אומרת להכין שולחן לכל המלך. מילא מפיבושת צריך לאכול, אבל למה אני צריך לעבוד בשביל כולם פה? אני אעשה את מה שאתה אומר, זה בסדר, אין בעיה. מה שהמלך אומר. גם כל הצורה הזאת של האישורים שהוא מאשר למלך.
אז למה הוא משנה את מה שהמלך, הוא שם המלך...
דברים בפה. צדיק כזה. יש לך כלל גדול, כל המוסיף גורע. ממש נחש. נסתר כזה, נסתר. התחיל בלשון הרע, נחי רגליים, רצה לפסול אותו בכל עניין, לא צריך להתעסק איתו בכלל. עזוב, חבל על המאמץ. ומנסה פה לשנות את הכיוון שדוד הולך אליו. דוד רוצה לתת לו מקסימום, תן לו את כל הנחלות, אתה עובד אצלו, מה ילד אחד כזה צריך? כמה משפחה יהיה לו? 10 ילדים, 20 ילדים? צריך כזאת אחוזה לדורי דורות, להיות עשיר גדול, לעשות אותו עשיר, אני אעבוד בשביל שהוא יהיה עשיר. השתחררנו אותו מבית שאול. יש דמוקרטיה עכשיו, כל אחד חי לעצמו. ואם אנחנו מבינים כמו שאתה אומר, שאני ככה הבנתי ונפל לי הזימון מרגש ביותר, גם כל הביטויים האלה של אוכל שולחן המלך, אכול שולחן המלך, זאת אומרת, אתם רואים כאילו איך שדוד כאילו מנסה להחזיר את הגלגל אחורה. להחזיר את המצב עם יונתן כמו שהיה לפני כל המשבר הגדול של בית שאול. וכל המריבות וכל הקנאות. בית דוד עם בנימין ביחד. בנימין ויהודה. אולי אחר כך זה החיבור שבנימין ויהודה לא נפרדים. מה חיבר בין יהודה לבנימין? הרי כל השבטים בגדו בשבט יהודה. איש לא עליך ישראל. נכון? עושים מלחמה שם, אביה ורחבם, וירובם, עושים מלחמה. עוד לפני זה, רחבם וירובם עושים מלחמה. ובני בנימין מצטרפים לשבט יהודה. מאוד מעניין, מאיפה זה נולד פתאום? העוינים הכי גדולים של שבט יהודה, הם צריכים להיות בני בנימין. זאת אומרת, דוד הצליח באופן הזה שהוא החזיר את הבעלות למפיבושת על שדות בית שאול, לחבר בין יהודה לבנימין. ועד היום זה ככה. עד היום אנחנו ככה. זה פעולה של נצח. מה שדוד עושה זה נצחי. חיבור עמוק. כן? שלא יהיה מצב כזה. למה? דווקא בגלל שדוד הוא מלך נצח, אז הוא לא צריך לפחד יותר. אין לו אויבים. יש לו אויבים? אמרנו, יש הבטחה אלוקית, שאתה המלך, מי ימרוד בך? כשמורדים בו זה צריך להיות הבן שלו. מישהו מבחוץ לא יכול למרוד בו. אז איזה עניין יש לו עכשיו לחזק את הביחד? כל פעולותיו של דוד לשם שמיים. פעם שנייה. אבל זה סימן טוב שצריכים לסיים את השיעור.
כן, בהזדמנות
זו,
אולי אפשר להתחיל אותו מוקדם יותר ואז
לסיים ממך? אני אגיד לך, המוקדם הרשמי זה 10. היום פשוט התעכבתי בגלל שאין חנייה באזור. עד שמצאתי חנייה, נהיה פה צפוף. כן. מישהו יודע מה עושים במצב הנ"ל? טוב, אז בואו נעשה סיכום קצר ונסיים כאן, לא נריב עם השעון. כן, אז בואו נעשה סיכום קצר. ראינו היום, זה פרק ביניים, קראנו לו פרק הביניים. בתוך כל הסיפור הזה של המלאכת דוד, אני רוצה לקשר את זה באמת להמלאכה המוחלטת של דוד. זה היה המשפט האחרון שאמרתי לפני שקבע האור. והרעיון המרכזי שמה שראינו זה שדוד, דווקא אחרי שהובטח לו שהוא מלך נצח, דווקא אחרי ההבטחה של מלכות נצח, הוא רוצה לגמול חסד לבית שאול. והמשמעות שנתתי לזה, זה כמו שמישהו הזכיר פה, שהמשמעות של זה זה שהוא רוצה לחבר את שולחנו עם שולחן בית שאול. זאת אומרת, להחזיר את הגלגל אחורנית, כמו שהיה בימי יונתן. הייתי צריך להוסיף אולי עוד דבר, אם היה אור, היינו מוסיפים עוד פרט אחרון, בזה היינו ממילא מסיימים את השיעור. זה שזכור לכם, דבר ששמעתי מפי מורי ורבי, זכר צדיק לברכה, הרב יהושע בחך, שהוא גם כתב את זה בספרים שלו, שהאסון הגדול שהפריד בין דוד ליונתן, וגרם לאסון גדול מאוד בחיבור ביניהם, זה כשדוד התחבא 3 ימים, באותו ראש חודש, שישבו בית שאול על הלחם, ואל הלחם, ודוד אומר לו, תעשה ניסיון ותראה שאבא שלך רוצה להרוג אותי. ובאמת, אבא שלו לא רק שרצה להרוג אותו, כמעט הרג את יונתן. ושמה, ביום השני, לא אכל יונתן, עד סוף היום השני, הוא לא אכל, כי נתעצב אל דוד, כי החלימו אביו. והוא עצמו לא אכל. ואחר כך, כשהוא בא אל דוד לשדה, הוא פשוט שכח להביא איתו סנדוויץ'. אוכל לדוד. סנדוויץ', אתה יכול שלמדנו את זה? איך אתה זוכר להגיד סנדוויץ'? יפה, זה מי שאומר סנדוויץ' סימן שהוא מהוותיקים. ואיך אנחנו יודעים את זה? וזאת מיני לנו שלא הביא לו לחם. יפה מאוד, זה הסיבה שהוא צריך להגיע לנובי הכהנים. ושם אחרי שדוד, הוא אמר, גם לכם ייתן בן ישי שדות וכרמים, כי בקתם ביקו לכם, ואז הורגים את נוב, וכל זה, דוד המלך לוקח על עצמו ואומר, אנוכי סבותי בכל בית אביך, אומר לאביתר הכהן, ותשימו לב שזה ממש השלמת מעגל, זאת אומרת, באמת, דוד סוגר מעגל ביחסים שלו, שם הוא נפרד מיונתן, בדיוק במקום הזה, שיונתן לא נתן לו לחם, ויונתן לא עשה את זה מרוע, יונתן עשה את זה מרגשנות, מזה שהוא הצטער על דוד, הוא עצמו לא אכל, הוא בעצמו לא אכל, הוא לא חשב על זולתו, הוא התעסק עם עצמו באותו רגע, ולכן הוא שכח את הסנדוויץ' הזה. ומזה הסתבב שדוד היה צריך לחפש לחם, ומזה הסתבב שנהרגה נורג עיר הכהנים, ומזה בעצם הסתובב שכל העניין הסתיים כפי שהסתיים. ודוד במקום הזה רוצה לחזור. כן? וזה שהוא מוצא את מפיבושת, אגב, גם המשמעות של נכה רגליים, אולי באמת בשיעור הבא אתה ננסה לדייק את הנכה רגליים לפיסח, יש בזה משהו באמת של הליכה, הליכה ישרה, הישר כדוד, לעשות הישר. אין? אדם שלא יכול ללכת ישר. לא שזה מעיד על אופיו, אבל זה מעיד על המצב שיש כאן. יש כאן איזה מצב שיונתן בעצמו פיסח איזה דבר. כן? הוא פיסח על איזה עניין. משהו כזה קטן, פרטי. יונתן פספס, ולשם דוד רוצה לחתור. ודווקא בעצם העניינים הגדולים, הכלליים האלה, שדוד עוסק בהם, מלחמות ובית מקדש, באמצע יש גמילות חסד. הפרט, להחזיר חזרה את עם ישראל למקום האמיתי, הפרטי, דאגה לפרט, דאגה לזולת, דאגה לחיבור בין השבטים. גם זה הכנה לבית מקדש, הרי תזכרו שבית המקדש צריך להיות בנוי בחלקם של יהודה ובנימין. יהודה ובנימין, בנימין ויהודה. כן? וזה היה החלום הגדול של דוד ויהונתן ביחד, שהם הביאו את הראש של גוליית לירושלים, והנה עכשיו דוד עושה הכנה גדולה מאוד לבניין בית מקדש. וזה נסיים היום. עד כאן.